ראה,
נתתי לפניכם את הארץ. בואו, הורשו את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם, ולזרעם אחריהם. כלומר, מיד אחרי מעמד הר סיני, הציפייה הייתה להיכנס ישירות לארץ ישראל. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו כשדיברנו על פסוק ב', 11 יום מחורף דרך הר סיני עד קדש ברנע. אז יוצא שבעצם היה צריך להגיע לארץ ישראל לפי הסדר הזמני דלקמן. בי' זין בתמוז ניתנו הלוחות. אם הם לא היו נשברות, בי' ח' למחרת היו יוצאים לכיוון ארץ ישראל. 11 יום, אז הם היו מגיעים בכ"ט בתמוז לקדש ברנע. אם אתה לוקח י' ח' ומוסיף, מה? אמרתי שבהתחלה י' ז' ניתנו הלוחות. למחרת בי' ח' היה צריך לצאת לכיוון ארץ ישראל. אבל אז הם מגיעים בכ"ט לשערי ארץ ישראל לקדש ברנע. אם כן, היו למחרת כובשים את ארץ ישראל. אם כן, ראש חודש אב היה הופך להיות חודש הגאולה. נכון? יצא על חודש הגאולה. אב, אם כן, הוא חודש הגאולה העיקרי. אב קטן, בעברית אומרים אביב. יפה. כמו עץ קטן, עציץ. קצת קר, קריר. קצת אב, אביב. אז חודש האביב הוא החודש שבו אנחנו מציינים את הגאולה, בציפייה לגאולה יותר גדולה, גאולת אב. טוב, אבל כל פנים, אנחנו רואים שהעסק העיקרי של משה אחרי מעמד הר סיני הוא ארץ ישראל, כהשלמת המהלך של בחירת האומה. פסוק פט. ואומר עליכם בעת ההיא למור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, השם אלוהיכם ירבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב, השם אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים וברך אתכם כאשר דיבר לכם, איכה אשא לבדי תוככם ומסעכם וריבכם. הבו לכם אנשים חכמים ותבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם. טוב, אנחנו רואים פה שהסיפור הוא הפוך ממה שמסופר בפרשת יתרו, נכון? בפרשת יתרו, היוזמה למנות ראשים על העם היא יוזמה שבאה מכוחו של יתרו. ושם משה מוצג כמי שדווקא לא היה מעוניין בדבר, הוא על כל פנים לא חשב על זה. וכאן זה מובא בתור החלטה יזומה של משה רבנו. הכיצד? קודם כל, יש הבדל בין ספר שמות לספר דברים. ספר שמות מרוכז מסביב לתורה. ספר דברים מרוכז מסביב לארץ ישראל. וממילא גם ההבדל בתוכן. כי כשמדברים על תורה, אז באמת יש עדיפות ללמוד ישירות אצל הרב. ולכן משה רבנו רצה שאם כבר מדברים על משפט, שהמשפט יבוא אליו תחילה. איך אמר משה? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. אבל כאן, לפי התפיסה שמוצגת כאן בספר דברים, הנהגת העם היא לא בשביל לדרוש אלוהים, אלא בשביל לכבוש את ארץ ישראל. ומילא ההנהגה היא שונה. כן? כלומר, ספר דברים ידגיש את זה שמשה הוא זה שכמנהיג מחליט על החלוקה הזאת, למרות שבספר שמות מתואר שיתרו הוא היוזם. מובן? כי פה מדובר על מטרה אחרת. ויקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ולתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות ושוטרים לשבטיכם, ועצבת שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, בין איש ובין אחי ובין גרו, לא תכירו פנים במשפט כקטון כגדול תשמעו, לא תגורו מפני איש כמשפט אלוהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם, תקריבון אליי ושמעתי. ועצבי אתכם בעיתאי, את כל הדברים אשר תעשון. אומר רש"י, אלו עשרת הדברים שבין דיני ממונות לדיני נפשות. כלומר, כאן יש צורך בחלוקת המשפט לדיני ממונות ודיני נפשות, כיוון שאנחנו יוצאים למלחמה. במלחמה יש דיני נפשות, ובין בין ישו ונחיב יש דיני ממונות. וניסר מחורב, ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמורי כאשר ציווה השם אלוהינו אותנו, ונבוא עד קדש ברנע, ואומר עליכם, באתם עד הר האמורי אשר השם אלוהינו נותן לנו. מתי זה קרה? זה קרה לא 11 יום אחרי מעמד הר סיני, אחרי י"ז בתמוז, כי בינתיים נשברו הלוחות. אז מתי ניתנו הלוחות השניים? ביום כיפור. יפה. ביום הכיפורים ניתנו הלוחות. ואז מה עשו? היו צריכים לצאת מיד ארץ ישראל, לא? לא. מה עשו? בנו את המשכן. מתי גמרו? ראש חודש ניסן. כן. ומה קרה אחרי זה? עשו חנוכת המשכן. מתי הסתיימה חנוכת המשכן? אחרי 12 יום, נכון? 12 יום. אחרי זה מה עשו? פסח. מה עשו אחרי הפסח? פסח שני. עשו אחרי פסח שני? בכף באייר, התחילו לנסוע. נכון? זאת אומרת, זה כמעט שנה אחרי מתן תורה. אז מתחילים את הנסיעה לארץ ישראל, ואז מה קורה? נשלחים המרגלים, מתי הם חוזרים? בשמונה באב. מתי נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ 40 שנה? תשעה באב. זאת אומרת שהכל נדחה. בסדר? אז פה משה מדבר על שילוח המרגלים שהיה בין כף באייר לבין... לבין תחילת סיוון, כלומר משהו בתחילת סיוון באזור הזה, אז נשלחו המרגלים. זה מה שנאמר. ואומר עליכם, באתם עד הר האמורי, אשר השם אלוהינו נותן לנו, ראה נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ, עלי רש כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. מה זה רש? כן, מה זה? איזה פעולה הזאת? רש זה לכבוש. כאן יש מצווה. עכשיו, השאלה היא ככה. האם מה שכתוב כאן עלי רש הוא מצווה או עצה טובה, הנחיה? זה ציווי לכאורה, נכון? אבל יש פה בעיה. כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך. אני הייתי קורא, כאשר דיבר, הייתי כותב, כאשר דיבר השם אלוהיך, אלוהי אבותיך, לא, כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך אליך. לך זה משהו אחר. לך זה לטובתך. כלומר, מה שהוא דיבר לתת לך, זה הכוונה. על כל פנים, יש פה מצווה, רש. כן, ותקרבון. אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם, ויתב בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, יש אחד לשבת. שימו לב שפה הסיפור הוא הפוך מאשר בספר במדבר. בספר במדבר נאמר שהשם פונה אל משה ואומר לו לשלוח מרגלים, שלח, וידבר השם אל משה למור, שלח לך אנשים. כן? ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. ואילו כאן, זה יוזמה של העם שפונה אל משה, משה מסכים. מה אתה אומר?
זה בגלל של
תוכחה
פה.
נו, אז מה? אתה צודק. זה בגלל שזה עניין של תוכחה. הרי משה רוצה להוכיח את עם ישראל. לכן הוא מדגיש את הצד שבו הם היו שותפים בחטא. כן. אבל ייתכן שיש פה עוד משהו. בספר במדבר, השילוח של המרגלים זה כמו כניסה אל היכל הקודש. זאת אומרת, אתה שולח 12 אנשים, איש אחד, ראשי אלפי בני ישראל המה. אתה שולח צדיקים, משהו מיוחד, זה כמו פעולה מקדשית. כמו שהכהן הגדול נכנס אל בית המקדש, כך נכנסים 12 המרגלים לארץ ישראל. בספר דברים, שהוא ספר פרגמטי, ספר ארץ ישראלי, הוא מדבר על השילוח בתור פעולה צבאית. מובן? טוב. והייתה בעיניי הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת, ויפנו ויעלו אהרה, ויבואו עד נחל אשכול, וירגלו אותה, ויקחו בידם פרי ארץ, וירידו אלינו. זה נכון מה שכתוב כאן? שהגיעו רק עד נחל אשכול? בספר במדבר כתוב שהם הגיעו עד רחוב לבוא חמת.
יכול להיות שהריגול באמת היה עד לשם.
נו?
לשם
ועלה,
איזה תפנית.
מה אתה מתכוון? אני חושב שהכוונה שכולם באו עד נחל אשכול, ואחרי זה הם התפזרו בארץ. ברור? אי אפשר ששנים עשר אנשים ילכו כל הזמן באותו מקום, כולם. אלא הגיעו עד נחל אשכול, ונחל אשכול לקחו את הזמורה, ואחרי זה חזרו. כלומר, אחרי שעשו את הסיבוב בכל הארץ. ויקחו בידם מפרי הארץ, וירודו אלינו, וישיבו אותנו דבר, ויאמרו, טובה הארץ, אשר השם אלוהינו נותן לנו, ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם אלוהיכם. זה כל זה אגב, נכון, מה?
לא אמרתי, אתה שומע, לגבי אשכול, אתה עצם מסתדר,
אם
שם
כתובת
לבוא חמת?
כן, אז הכוונה שעד נחל אשכול הם היו ביחד, או בנחל אשכול הם התכנסו ביחד, אבל בכל שאר הארץ, הם כל אחד היה במחוז אחר.
למה כתוב דווקא על לבוא חמת שם בספר...
כי זאת פינה צפונית לבוא חמת. כוונה שהם הגיעו בכל הארץ. בסדר? אבל פה ההדגשה של נחל אשכול, בגלל שבנחל אשכול הם עשו את אותה פעולה שעניינה הייתה לייאש את העם, להביא את פרי הארץ. בסדר? כן.
גם...
כן, אז עכשיו השאלה היא, מי פה עשה את הפעולה? בספר במדבר מוסבר שמי שהתחיל לדבר נגד הארץ זה המרגלים עצמם. כן, כלומר הוא אפס, כי אז העם היושב בא וכו'. פה דווקא המרגלים יצאו בסדר, נכון? המרגלים פה הם אחלה בני אדם, הם אומרים טובה הארץ, ומי לא רוצה? העם. למה? תגיד מה התשובה? זה תוכחה, פשוט מאוד. בתוכחה אתה מזכיר רק את הדברים שהם לרעתו של מקבל התוכחה. אתה לא מזכיר את הדברים שעלולים להציל אותו מן התוכחה. להביא לו טיעון בעדך.
זה כאילו ממש שינוי של ה...
זה שינוי, כן, זה שינוי, בהחלט. אנחנו נראה שינוי הרבה הרבה יותר חריף. כלומר, כל מה שאני אומר עכשיו זה רק הקדמה לשינוי הבומבסטי שעוד מעט יגיע. כן. מה? דבר.
העם אבל יכול לטעון כנגד משה, להגיד לו רגע, לפני שאתה מוכיח אותנו, רק יהושע וכלב אמרו טובה הארץ מאוד מאוד, אבל כל המרגלים האחרים עשו יחסי ציבור רעים לארץ ישראל.
נכון.
או שפשוט זה לא מביאים לנו את מה שהם רואים.
יכול להיות שהיה פה ויכוח. על כל פנים פה משה משאיר לדורות בספר דברים, כי אל תשכח שהדבר הזה משה הרי גם כותב אותו, לא רק אומר אותו. אז משה מדגיש את צד כפיות הטובה, זאת אומרת, אבל בכל זאת יש לשאול, הרי המרגלים עשו יחסי ציבור. כן, אבל הייתם צריכים לשים לב לנקודה הטובה שיש בדבריהם, שהם אמרו טובה הארץ מאוד מאוד. אגב, גם יהושע אמר את זה. הם אמרו שהארץ היא טובה וכו'. זאת אומרת, הם היו צריכים ללמוד את תורה רשפ"ב של רבי נחמן ברסלב, שאומר שכשאתה רואה משהו רע, אתה צריך לחפש את הנקודה הטובה. כן, הם היו צריכים לעשות הזמרה, כן, וזמרת הארץ. לא עשו את זה. טוב. ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם אלוהיכם. ותרגנו בעוליכם, ותאמרו. כן. נכון.
אדיר וענק מעלים, כמו ארץ ישראל,
זה נראה לך מאוד? מה? אתה מבין שאני לא יכול להשלים את המשפט אם אתה לא משלים אותו. זה נראה לך מאוד? כלומר, אתה אומר שנראה לך שזה יותר מדי קל לומר שזה סתם היה איזה פיקשוש. נראה לך שאם 12 אנשים רמי מעלה עשו כזאת טעות, כזאת פשלה שמשפיעה על כל הדורות, אז מן הסתם יש כוונה אלוהית בזה. האם הבנתי אותך נכון? יפה, אני שמח שזכיתי להבין אותך. טוב, אתה צודק, אתה צודק, הדברים האלה הם לא סתם, הם בעלי משמעות. זה גם בא לומר ש... אני לא בא להגיד שזה חייב להיות ככה, אבל אם זה קרה ככה, בכל זאת יש לזה משמעות. זה בא לומר שתמיד יש הפרש בין התיאוריה למציאות. יש הפרש בין התיאוריה למציאות. כן? איך כתוב? ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. אז חז"ל אומרים, מה זה ויהי? וי, היי אור. כלומר, מה קרה? האור שהיה צפוי, בסוף לא הופיע. וזה חבל. כן, ויהי, חז"ל למדו את זה מלשון וי והי. זה ביטויים של קינה, של צער, כן? לקונן. כן? וי והי. כלומר, האור שהיה צפוי להופיע, לא הופיע. ויאמר אלוהים יהי אור, וי, היי אור. יש לנו הפרש בין האידאל לבין המציאות. וזה משום שהבורא נותן כפי כוחו האינסופי. והנברא מקבל כפי כוחו המוגבל. מובן? ומאחר וארץ ישראל הוא המקום של החלות, של ההצלחה של התוכנית של הבריאה, לכן יש הכרח שזה יישבר בדרך אליה. מובן? אוקיי. עכשיו בואו נתקדם קצת, אנחנו נראה שהפסוקים הולכים ומחריפים. ותרגנו בהולכם ותאמרו. בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. זה מוזר מאוד. כן, מה זה בשנאת השם אותנו? למה זה נכתב בכלל, משפט כזה? המשפט הזה לא מופיע בפרשת בספר במדבר. פה ביטוי חריף מאוד. אומר הנציב מוולוז'ין, רעיון מעניין, שבהחלט מתאים לסוג הגלות שבו חי הנציב. הוא אומר, עתידה להיות טענה נגד עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לישראל בגלל שהוא שונא אותם. מי טוענה את זה? הנוצרים. כן, הנוצרים טוענים שהמצוות ניתנו לישראל לא בגלל שהשם אוהב את ישראל, אלא להפך, חלילה בגלל שהוא שונא אותם. ככה אומרים הנוצרים. עד שבא אותו האיש, ורוב אהבתו שחרר את העולם מקללת המצוות. כן? עד כאן דבריו של ישו. עכשיו, והדבר הזה תופס את העולם מאוד. אומר הנציב, התורה רצתה מראש לקדם את הטענה הזאת, כלומר לקדם את פני הטענה. והיא אמרה, הרי לגבי הסיפור של ארץ ישראל, שהיה ברור מתוך הסיפור כולו שהוא דווקא לטובה, ארץ ישראל ניתנה לנו לטובתנו, ואף על פי כן היה מקום ברגע אחד לחשוב שהיא ניתנה לנו מפני שהשם שונא אותנו. אז מזה אנחנו יכולים להקיש שכשתבוא טענה בבוא הזמן שהתורה ניתנה לנו מפני שנאת השם אותנו, כמו שזה לא נכון, אף זה לא נכון. בסדר? כמו שלגבי ארץ ישראל התברר שזה לא משנאת השם אותנו, כך לגבי התורה. כן.
מה הטענים מה
הקללה
במצוות?
למה הם אומרים שיש קללה במצוות? הם אומרים דבר כזה. אם יש לך תרייג מצוות, אוטומטית יש לך פוטנציאל לתרייג עבירות. והרי לא ייתכן שאדם לא יחטא. ואם כך, יוצא שאם אתה תולה את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם בקיום המצווה, יוצא שבהכרח האדם ייקשל. והאדם בהכרח יהיה סנוע על ידי השם. לכן יוצא שהמצוות זה תרייג אכשלות לאדם. ככה הם טוענים. לכן הם היו אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לדפוק את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ככה הם יגידו.
מה משיבים להם?
שאלה זו נשאלה אגב בספר תפארת ישראל. שם המהר"ל דן בפרק שלם על הטענה הנוצרית. כן, יש היגיון בטענה, אבל יש גם היגיון בתשובות שנותן המהר"ל שם. המהר"ל נותן תשובות עמוקות מאוד, עיין נא שם ותהנה. אבל אני אגיד לכם לא את התשובה של המהר"ל כעת, אני אגיד לכם תשובה יותר פשוטה. פשוט מאוד. אם האדם נכשל, מה הוא יכול לעשות לפי היהדות?
תשובה.
נכון? אז מה היסוד של הטענה הנוצרית?
שאין תשובה.
כלומר, הם לא מאמינים בכוח של התשובה. זה כל העניין. כן. אגב, זה המשמעות של אותו מדרש שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לבני אדום ולבני ישמעאל. אלה אמרו, לא תרצח קשה לנו, ואלה אמרו, לא תגנוב קשה לנו. לכאורה, מה זאת אומרת? הרי גם יש יהודים שרוצחים וגונבים. למה ישראל כן קיבלו את התורה? נכון? יש יהודי שרוצח, יש יהודי שגונב. אז למה קיבלנו את התורה בכל זאת? כי אפשר לעשות תשובה. כן, רק רגע. שלום כבוד הרב, מדוע משה מדבר עם עם ישראל על המרגלים? הרי זה היה לפני כ-40 שנה. וכל דור המרגלים מת לפני הכניסה לארץ. אז למה להוכיח אותם על משהו שבמידה היו חיים, היו קטינים חסרי השפעה כלשהי? שאלה יפה, נכון? הרי עם מי הוא מדבר משה? עם הדור שלא היה שם. נכון? זה הדור שנולד במדבר. בסדר, אבל למה הוא צריך לבוא אליהם בתוכחה? מה הם עשו מסכנים? אם היה נותן תוכחה לאבותיהם, בסדר. אבל הם, מה הם אשמים? אבל למה לתת תוכחה? לא, סליחה, ערבות יכול להגיד מקסימום שמגיע להם, עונש. אבל תוכחה? תוכחה זה כאילו שאתה אשם. הם לא אשמים?
שילמדו במעשה.
אבל למה להגיד את זה בסגנון של תוכחה, שכאילו הם לא בסדר? זאת השאלה של השואל שביקש לא לצנזר את דבריו. הוא כתב פה, לא לצנזר. נורא פחד כנראה. לא, אז אתה רוצה תשובה? כן. לא. זה נאמר לא כדי להוכיח אותם באמת, אלא בשביל להוכיח את עצמו. אנחנו נראה את זה בהמשך, עוד מעט. לא, אנחנו עוד מעט נראה מתוך הפסוקים מה המשמעות האמיתית של ההזכור הזה. אז קצת סבלנות. כן, בבקשה. כן.
והפתיח שלו כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ קנה. אז לכאורה יוצא שיש תשובה לטענה. הקדוש ברוך הוא אין בעיה עם האדם. כשאדם לא בסדר, אז הוא אומר לו, תעשה כך וכך. זה הכל.
אני לא הבנתי. הנוצרים אומרים שאם הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא תלוי בקיום מצוות, הרי שהפסדת מראש, כי לא ייתכן שלא תחטא.
אבל
הנה
הקדוש ברוך הוא רואים, כאשר הוא בא לעם ישראל, הוא אומר להם, תיזהו, המצרים עשו ככה וזה לא, העניים עשו ככה וזה לא.
כן, אבל מה שטוענים הנוצרים זה שלא ייתכן שלא ניכשל בזה, כולל בעריות. כן? זה מה שהם אומרים. לא ייתכן חברה שלמה, אומה שלמה, שבה אין מגלי עריות. זה ש-98% יהיו צדיקים, בסדר. אבל תמיד יהיה איזה כמות קטנה. ואז יוצא שזה יקרין על כל האומה, ואז לא ייתכן שלא ניפול. עד כאן קושייתם של הנוצרים, בסדר? אז יש, כפי שאמרתי, התשובה הפשוטה, שזה התשובה, שזה רעיון יהודי מהותי, מקורי, ויש התשובות העמוקות של המהר"ל בספר נצח ישראל, ותפארת ישראל, וגם בסוף דרך חיים, על המשנה של רבי חנניה בן הקשיא, לא להגיד קדיש בבקשה, אז עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. כן, בבקשה.
פה כתוב בספר דברים שמשנאת השם אותנו, יוצא לנו את מצרים, כאילו כאילו, הקב"ה
הוציא
אותם, כי בספר במדבר,
נראה לי,
כתוב, ואני צעק אל השם,
וישמע
קולנו,
שלח מלאך. נכון.
אז איך זה מסתדר,
פעם אחת
כתוב שהם ביקשו את
הקב"ה? אז איך זה מסתדר שאומרים, מצד אחד פה כתוב שהשם הוא המוציא אותנו ממצרים. מצד שני, בספר במדבר כתוב שאנחנו צעקנו. אתה צודק? כן. אז הם יגידו, אם אני רוצה להגן עליהם, יגידו, שהשם סידר שנצעק כדי שנצא, כדי שייתן אותנו ביד האמורי. טוב, אנא... מה? בגלל זה מה? צעקנו, כן, כן, נכון. אנא, אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו למור עם גדול ורם, ממנו ערים גדולות ובצורות בשמיים וגם בני ענקים ראינו שם. שימו לב שהטענה של המרגלים כן מוזכרת כאן. אחינו המסו את לבבנו. אבל זה מוזכר באופן מובלע, לפי האופי של הנאום. עד כאן לכאורה החטא. עכשיו, שאלה. מי ענה על טענותיהם של העם? יהושע וכלב, נכון? מה אמרו יהושע וכלב? הם אמרו, טובה הארץ מאוד מאוד, מה עוד? הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. אם חפץ השם בנו, ונתן בידינו את יושבי הארץ, שר צילה מעליהם, והשם עמנו, אל תיראו. בסדר? זאת אומרת, הנאום של יהושע וכלב, הוא נאום, איך לומר, מיליטנטי. אתם מפחדים מהמלחמה, אתם מפחדים ליפול בחרב. אז תתעודדו, חבר'ה, ניכנס בהם, נראה להם מה זה, יאללה, אודרוב, עליהום, נכון? משהו כזה. נכון? זה הסגנון שבו משתמשים יהושע וכלב. הם אומרים, צריך להתעודד ולא לפחד, להיכנס לארץ ישראל. עם איזה כלים? עם איזה כלים אתם תכבשו את הארץ?
נשק.
עם הנשק. מי יעזור? השם יעזור. אבל העיקר, אנחנו נתפוס נשק ביד. בסדר? האם שמה בספר במדבר מוזכרת תגובה של משה? שמה הוא שותק. לפחות, נגיד, לא יודע אם הוא שותק, לפחות לא מוזכרת התגובה שלו. בסדר? הבה נקרא עכשיו פסוק כ"ט, ויש לנו הפתעה. ואומר עליכם, הנה, משה הוא זה שעונה, לא יהושע וכלב. מה? מזכירים לנו פה את הנאום של משה? שלא הוזכר בספר במדבר, והנאום של יהושע וכלב, שהוזכר בספר במדבר, לא מוזכר פה בספר דברים. אהה, בואו נראה. עכשיו, אני אגיד לכם, מראש, אתם יודעים למה זה לא הוזכר באותה פרשה? הרי מן הסתם, שגם יהושע וכלב וגם משה דיברו. אז למה זה לא הושם באותה פרשה? זה לא הושם באותה פרשה, כדי שהקורא לא ישווה בין שני הנאומים. כדי שהקורא לא יעשה מה שאנחנו עומדים עכשיו לעשות. בסדר? בואו נקרא. ואומר עליכם, לא תערצון ולא תראון מהם. למה? השם אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם. האם אתם מרגישים את ההבדל התהומי בין דברי משה לדברי יהושע? זה פשוט הפוך לגמרי. משה אומר, אין בעיה, אתם מפחדים להילחם? אני רגיל לקרוא לקדוש ברוך הוא מטפל בעניינים. השם אלוהיכם, הוא יילחם לכם. ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם, הנה יש קבלות. ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוהיך, כאשר יישא איש את בנו, בכל הדרך שהלכתם, עד בועדכם, עד המקום הזה. ובדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוהיכם, ההולך לפניכם בדרך לתור לכם, מקום לחנותכם, באש לילה, להראותכם בדרך שתלכו בה, ובענן יומם. אז כל, משה גם מגייס לצורך העניין את הניסים. יהושע וכלב לא דיברו על ניסים. כן. בדרך לתור לכם מקום לחנותכם, אתנח. שמת לב שיש אתנח או אתנחת? אז זה, כאן זה סוף משפט. באש לילה. להראותכם בדרך אשר תלכו בה. הוא נמצא איתכם באש בלילה. הוא משרת שכינתו באש, בעמוד האש. להראותכם, להראותכם, להראות לכם, כן? בדרך אשר תלכו בה. ובענן יומם. כלומר, פה אנחנו רואים אסטרטגיה חינוכית, פוליטית, הפוכה בין משה ליהושע. רגע, רגע. אז מה זה אומר? זה אומר שמשה, אני לא רוצה להשתמש במילים לא נעימות, אבל הוא נכנע לחולשה של העם. העם חלש, לא נחזק אותו. אנחנו נלך לפי המדרגה שלו, נציע לו ניסים.
מתי זה?
פה? מה? פה, ודאי. הוא אומר, השם אלוהיכם יילחם לכם. כמו שהוא עשה. מה הוא עשה? הוא עשה לכם ניסים, אז גם בארץ ישראל יהיו ניסים. מה אתה לא מצליח להביא?
זה לשון עבר.
נכון. וכמו, הוא מספר מה שהוא אמר, אז.
אז הוא יצא הניסים.
נכון.
לא עכשיו.
עכשיו הוא לא מציע כלום. אבל עכשיו הוא מזכיר את מה שהוא אמר. הוא אמר, אז כשהייתם חלשים, אני הצעתי שיהיו ניסים. כן. רגע, 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 רגע. הרב ביקש לו להגיד קדיש. במחילה, מדוע ביקשת זאת? מדוע להגיד קדיש עכשיו בכלל לא הבנתי. ושזכרתי את רבי חנניה בן הקשיה. אז זה הכל. המילה ויהי היא הגם בלובל אותיות של שם הוויה. רק שחסרה שם האות רש על מנת להשלים את האות יוד לאות ה. מה מייצגת האות רש? אני לא מבין מה זה הגם בלובל. תכתוב את ה... נא לכתוב בבקשה מחדש את השאלה, בלי טעויות, ואז אני אוכל להתייחס. כן.
השאלה הראשונה, הרב יכול להזכיר את זה רק כדי שנביא מהבדל, נראה את ההבדל בין מה שהרב אמר, משה, שונה לבין יהושע בכלב, זה א', ובית...
אתה רוצה שאני אזכיר מה שאמרתי לפני 5 דקות?
לא.
אתה שואל, מה ההבדל בין מה שאמר משה לבין מה שאמרו יהושע וכלב? אז זה בדיוק מה שאני אמרתי. כן? אני הסברתי, לכל מי ש... ואת כולם הקשיבו פה, שמשה, שיהושע וכלב חיזקו את לוח הלחי, את רוח הלחימה של העם, מלחמה דרך הטבע, ושמשה הציע ניסים. בסדר? טוב. אז מה קורה בעקבות כך? וישמע השם את כל דבריכם, ויקצוף, וישבע לאמור, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם, זולתי כלב בן יפונה הוא יראנה. מה? פתאום הוא קופץ. מה אתה קופץ? הרי כלב בכלל לא היה בסיפור. הוא יראנה ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו. יען אשר מילא אחרי השם, גם בי התענף השם. בגללכם, לאמור, גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון, העומד לפניך, הוא יבוא שם. אותו חזה, כי הוא ינחיל את ישראל. פה אתם רואים שבין משני, כלומר, בין הנאמר על כלב ובין הנאמר על יהושע, באמצע מופיע הקצף על משה. כאילו משווים אותו. היית צריך לדבר כמו יהושע וכלב, ובמקום זה, אתה התנהגת באופן המחליש את האומה. גם אתה לא תבוא שם. עכשיו פה כתוב דבר מאוד מעניין. יוצא שפה התורה גילתה את הסיבה האמיתית לאי כניסתו של משה לארץ. אז זה לא הסיפור של ממריבה בכלל. אז למה נכתב הסיפור של ממריבה בתורה? כסיפור כיסוי. כלומר, כדי לא להבליט את החטא, החיסרון של משה כאן, לכן התורה הלבישה את זה בסיפור אחר, שהוא קשור לאותו העניין. הסיפור של מי מריבה, שבו משה גם כן הראה שהוא חפץ בהנהגה הניסית ולא בהנהגה הטבעית. וזה פחות חריף שם, לכן זה הובלט שם. רגע, אני לא הבנתי. כתוב גם בי התענף השם. נכון? גם בי התענף השם. קודם כל, צריך להיות סיבה. כלומר, אם זה רק בגלל שהוא מתרגז על העם, אין שום סיבה שהוא יתרגז על משה. הסימן שיש מה להתרגז על משה. נכון? אז מה זה בגללכם? כי זה טוב עבורכם שאני לא אכנס לארץ. כלומר, אם ההנהגה שלי היא הנהגה ניסית, אז יותר טוב בגללכם שגם אני לא אבוא שם. מובן? זה יותר טוב, כי בארץ ישראל זה לא טוב שיש הנהגה ניסית. ההנהגה הניסית היא משתקת את היוזמה האנושית. אז בזמן לידת האומה, 40 שנה במדבר, כמו עובר במעי אמו וכמו תינוק בפגייה, אז זה בסדר, כאשר יישא איש את בנו. מתי אדם נושא את בנו? כשהוא קטן. אבל אחר כך הוא גדל. אם ממשיכים להחזיק אותו בעריסה, זה ינוון אותו. מובן? הנס הוא לא רצוי. ולכן אומר משה לבני ישראל, גם בי התענף השם בגללכם. זה טוב לכם שאני לא אכנס. כן. כן.
אני רואה שזה דווקא הסיבה שארבע אומר מיבה, זה כן סיבה שמשון נכנס לארץ, אבל לא הפרטים, זה רק הגושים בין מיבה וגם פה. אני חושב שבעצם מה שמסתתר מאחורי זה, זה בעצם מנסים להם שגם, לא דווקא אומר מיבה, יש עוד לא, סליחה, זה בולט שזה לא פעם ראשונה שמשה לכאורה לא מאמין בעם מצד מדרגת העם. אני חושב שהם נמוכים יותר מאשר, נכון, איפה שאר לימד.
נו.
אז אם כן, בעצם, נקרא לזה התכונה, אם אפשר לומר את זה, התכונה, הפגומה הזאת, בעצם משה, בגלל זה, הקדוש ברוך הוא לא...
נאמר ככה, זה לא תכונה פגומה של משה, זה מעלה של משה. המעלה של משה היא שהוא חי בעולם של נס, בקרבה גדולה מאוד לשכינה, והוא יכול להסתדר עם זה, וזה לא מכלה אותו, וזה גם לא משתק את היוזמה האישית שלו.
לא, 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 לא,
אתה אומר שהבעיה היא, כלומר, יש פה מכנה משותף, כלומר שמשה לא מרומם את העם.
כן, וזה פה הבעיה,
כן.
לכתחילה, נראה לי שאין בעיה, אבל אני נגע ניסיתי בעיית איתך, כי משתקת את האדם מלפעול. אז אני אומר לכתחילה, אז נקרא, אין בעיה אם האדם ניגש לדבר הזה במודע, שאני בא ואני נותן את כל ההשתדלות שלי, כשיש מקום ונכון
לסנס, כן, בדיוק. אז אנחנו לא נגד ניסים שבאים אחרי ההשתדלות של האדם. הבעיה היא שפה משה מציע את הנס במקום האדם. זה הבעיה, כן, ודאי. יש פה שתי שאלות. מדוע משה בכזאת קלת דעת, הוא כתב קלת, הכתיב חסר, קלות דעת, מבקש התערבות בטבע? זו תפיסה חרדית משהו, הלוחל? נאמר ככה, אצלנו זה ברור שזו יכול להיות התפיסה החרדית. אצל משה זה מצד המעלה שלו, שמשה הוא מעל הטבע. לפי דברי הרב, יש כאן תוכחה על ישראל, ואם משה מבקש ניסים בארץ, הרי שזה גול עצמי, אז מה הולך פה? העניין הוא שמשה, כשהוא נותן תוכחה, הוא צריך גם להכניס את עצמו בתוך העסק. כלומר, הוא צריך להראות איפה גם הוא לא בסדר, ואז ממילא העם יקבל את תוכחתו יותר בקלות, כי כשנותן התוכחה מוכיח גם את עצמו, דבריו נשמעים. וכאן הוא רוצה גם לחזק את העם בסופו של דבר, לשמוע אל יהושע. כן.
ספר
דברים,
ספר
כרונולוגי,
פחות או יותר. והדברים שמעים עכשיו בילף, עם אחרי מה שנאמר בהתחלה. וגם פה, משה רבנו, כן, השם אלוהיך הוא עובר לפניך, הוא יש מתגועים האלה מפניך דיר השקעה, כן? ועשה השם לכם, להם כאשר עשה לסיחון וכל... משה ממשיך מהנהגה ניסית. משה לא, הרי לא בונה על זה. מדברי הרב יוצא לכאורה שמשה מבין שמשהו חיפש בהנהגה ניסית זה לא טוב. אבל רואים שזה לא לאורך כל הדרך.
לא, הפסוקים שאתה מביא בהמשך ספר דברים, הם פסוקים שבהם משה מציע מה שאבישי אמר. שהניסים יתווסו, יהיו כתוספת. זה הכוון. כן.
במקום אחר, במהירה שכתב שהחטא מהים ש... אלא שעיקר רק זה. זה היה
העונש
שלו. זאת אומרת,
העבירה
שלו זה הייתה, בגלל זה לא נכנס.
אתה צריך להביא לי מקור. הרי, למה שאתה אומר, אתה אומר שרשי אומר במפורש שרק ממריבה היה חטאו של משה. ומה תאמר הדברי רשי על הפסוק, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה? שרשי שם אומר, אתה רואה עכשיו, אבל לא תראה במפלת 31 מלכים.
אתם נביאים עליו זכות. שם, אני
מכיר, בקיצור, וגם כתוב, כן, שם שמשה אומר, מה עם הבשר וזה, אל הארץ אשר נתת לה. כן, אז זאת אומרת שיש כמה מקומות שאנחנו רואים שזה קו עקבי. קו עקבי שמשה, מצד המהות שלו, איננו מתאים להיכנס לארץ. יש אפילו ביטוי במסכת סוטה מאוד תמוע, אבל אם מבינים אותו עד הסוף, זה ממש עמוק. כתוב ככה, מפני מה התאווה משה להיכנס לארץ? וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך. כך שואלת הגמרא במסכת סוטה. עצם השאלה לא מובנת. מה זאת אומרת? משה התאווה להיכנס לארץ, כמו שכל ישראל התאווה להיכנס לארץ. הרי מה הוא שונה מכולם? דבר נוסף, לאכול מפריה ולסבוע מטובה, הרי בשביל זה אנחנו נכנסים. נכון? אנחנו נכנסים לארץ כדי לאכול מפריה ולסבוע מטובה. אז מה רע בזה שמשה ירצה לאכול מפריה ולסבוע מטובה? מובן? טוב. אלא, זה בא לומר, יש מילה אחת שהגמרה הוסיפה, שלא תמיד שמים לב אליה. וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה, הוא צריך. כלומר, משה עצמו הוא היחיד שאצלו לאכול מפריה ולסבוע מטובה זה לא צורך. כי יש לו מהלך חיים אחר. הוא לא שייך כל כך לעולם הזה, לכן הוא גם לא שייך כל כך לירושת הארץ. מובן? הוא לא צריך. אחרים צריכים, אבל הוא לא.
מה?
הוא לא צריך לאכול שום דבר. הרי ב-40 יום ו-40 לילה הוא לא אכל ולא שתה. מה הוא צריך לאכול? כן? כן? מה?
זה נתאים מה שאנחנו אומרים פה, מהקבלה לתקופה שלנו עכשיו, משה כביכול זה תורה. ובעצם זה בקבלה למגזר החרדי, שכי משה לא יכול להיכנס לארץ, לכאורה. כי משה לא מתאים, צריך לשם פה בארץ, צריך כל זה שהוא יכול, צריך לבנות את הארץ וכו' וכו'. ולא תורה, בלבד, ולא
עבדה,
אם לא
השתדלות,
אז זה לא
שייך. כן, כלומר, אתה אומר, יש דבר כזה. כלומר, שפה יש עודף רוחניות. אני לא בטוח שאצל משה זה עודף רוחניות. הרי יש שאלה, בכל זאת, ששואל האור החיים. האור החיים שואל, מדוע התורה הדגישה את חטא ממריבה? והוא עונה תשובה מדהימה. עם עומק התשובה של האור החיים היא ממש מעניין. הוא אומר, כדי שלא יחשדו את משה שהיה שותף לחטא המרגלים. ככה הוא אומר, אור החיים. אז כלומר, אם צריך, אם היה, זאת אומרת שהיה מקום לחשד הזה, אם התורה כל כך תרחה לכתוב את מי מריבה, סימן שהיה מקום לחשד, חלילה, של שותפות של משה לחטא המרגלים. מדוע? כי אפשר להסביר שההתנהגות של משה היא עודף רוחניות. כן, כמו שמצאנו אצל המרגלים. או אצל מגזרים מסוימים. ולכן היה צריך, לציין שאצל משה זה לא מצד עודף הרוחניות, אלא מצד שהוא במהלך חיים אחר. כן. מה שקורה בימי מריבה, שמשה איננו רוצה שותפות. כשהוא מכה בסלע, במקום לדבר, אז הוא פועל פעולה של יוזמה חד-כיוונית. העקה היא חד-כיוונית. לא שואלים את המוקה. בדיבור יש דיאלוג. ברגע שיש דיאלוג, אז זה אומר שיש הזמנה לשותפים. גם הטבע יכול להיות שותף. מובן? זה היה כבר. אז יש סופר ישראלי גרוע בשם עמוס עוז. פעם הוא אמר בהרצאתו בפני מתנחלי אופרה, הוא אמר, אני ביחס לארץ ישראל, אני כמו משה רבנו. שהרי, הוא רואה את הארץ מרחוק. הראיתיך בעיניך, ושמה לא תעבור. למה? כי אם אתה עובר, זה חילול. כלומר, ארץ ישראל צריכה להישאר בשבילו בתור אידאה, בתור איזה געגוע פנימי. אבל אם הם מממשים את זה, אז זה פשיסטי, זה נורא, זה מתנחלי, פירס. זאת אומרת, שהוא ככה רואה את משה רבן. אז קודם כל הוא מצדיק את האור החיים, שהאור החיים אמר שהיה מקום לחשוד את משה רבן. דבר נוסף, הוא מגלה לנו עמוס עוז, שהוא בוודאי לא דומה למשה רבנו, אלא בזה מאמץ את השיטה של המרגלים. בסדר? כפי שלמדנו אותה בפרשת שלח. עכשיו, יש פה שאלה, הייתי אומר, תחבירית. לא, לא תחבירית. בגלל של העריכה. איך התורה ערוכה? כן, שאנחנו רואים שיש פה פרשה, פרשת דברים, שאם אתה משווה אותה לפרשת שלח, פתאום אתה מגלה ממדים חדשים, למשל, ההפרש בין משה לבין יהושע וחלב. וכפי שאמרתי לכם מראש, התורה רצתה שלא נעשה את מה שעשיתי עכשיו. מצד שני, אני עשיתי את זה. אלא מה אני עשיתי את זה? כי זה מתבקש. כלומר, כשאנחנו רואים שני סיפורים בתורה, אנחנו עושים השוואות. אז מה זאת אומרת שהתורה לא רוצה שנשווה? הרי בסוף אנחנו כן משווים. אלא, מה? לא, יש הבדל בין מה שנקרא קריאה ראשונה לקריאה שנייה. זה עיקרון כללי בתורה. התורה כתובה באופן כזה שבקריאה ראשונה יעלה רושם מסוים, ובקריאה שנייה רושם אחר. אביא לכם דוגמה לדבר הזה. בספר בראשית, סוף פרק י' מה כתוב שם? ויחי תרח, 5 שנים ו-200 שנה, וימות תרח בחרן. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך. עכשיו, כשאני קורא את זה בקריאה ראשונה, איך אני מבין? מתי השם אמר לאברהם לצאת? אחרי שתרח מת. זה נכון או זה לא נכון? לא. אם עושים חשבון השנים, רואים שתרח היה חי. אז למה בכל זאת זה נכתב? אז אומר לנו רש"י שם, הווה נקרא לפנוכו, שלה בתוכו. וימות תרח בחרן לאחר שיצא אברהם מחרן ובא לארץ כנען, והיה שם יותר מ-60 שנה. שערי כתיב, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן, ותרח בן 70 שנה היה כשנולד אברהם. הרי קוף ממהל לתרח כשיצא אברהם מחרן, עדיין נשארו משנותיו הרבה. ולמה הקדים הכתוב מיתתו של תרח ליציאתו של אברהם? שלא יהיה הדבר מפורסם לכל, ויאמרו לא קיים אברהם את כבוד אביו והניחו זקן והלך לו. ולפיכך, כראו הכתוב, מת. ואז יש גם הצדקה, שהרשעים אף בחייהם קרויים מתים, והצדיקים אף במיתתם קרויים חיים, שנאמר ובניו בן יהוידע בן איש חי וכו'. זאת אומרת, שלא יהיה הדבר מפורסם לכל. עכשיו רש"י עשה את זה מפורסם לכל. אלא, כאשר אני קורא את התורה, ואני עוד לא יודע מי הוא אברהם אבינו. אני ביקורתי. אני רואה בן אדם שעוזב את אביו הזקן, זה עושה לי שיפוט שלילי. כי אני עוד לא מכיר את האישיות. לכן, כדי לפתור לי את הבעיה הזאת, אומרים, תדע לך, תרח מת. אברהם יצא. אחר כך תשים לב, אחרי שאתה תתרשם מהאישיות של אברהם, ואתה תבין מדוע זה היה מוצדק שיעזוב את חרן אפילו עם אביו חי, אז אנחנו אומרים לך, תסתכל גם בחשבונות, ותראה שתרח היה חי. מובן? רש"י כותב את זה אחר כך. לא, כי רש"י גם צריך לקדם את פני הקושיה, שהמקשה עכשיו יבוא בטענה על התורה, למה התורה הסתירה לי. רש"י כתב את זה הרבה שנים אחרי מתן תורה. מה? וימות תרח בחרן. שם רש"י כותב את זה. כן. כי רש"י חי הרבה הרבה שנים אחרי מתן תורה. בינתיים אנחנו התרגלנו לקרוא את התורה ולשים לב לחשבונות, ואז יש לנו קושיה חדשה על התורה. אז למה התורה שיקרה לנו כביכול? התורה לא שיקרה. אומר לך רש"י, יש סיבות. רשעים נקראים מתים וכו'. כן. אז אותו דבר לגבי הסיפור כאן. זה חשוב שתהיה ההשוואה בין דברי משה לדברי יהושע. אבל לא מיד. כי אתה צריך להעריך את משה, ואתה צריך גם להעריך את יהושע, לא להתבלבל. לכן... כן, זה קוראים לזה כתיבה מגמתית. בכלל התורה היא כתיבה מגמתית, כמו כל דבר. כל כתיבה היא מגמתית. כלומר, האם התורה היא ספר היסטוריה? בוודאי, היא ספר היסטוריה מגמתית. זה שבו מבליטים ממדים מסוימים של ההיסטוריה, כדי שתראה את יד השם. כן.
סך הכל היסוד הזה, שפה בארץ צריך את הנהגה טבעית.
כן. האם זה, אתה שואל, האם היסוד הזה שהנהגת הארץ היא טבעית, האם זה יסוד נסתר? זה בכלל לא נסתר, כל ספר דברים מלא מזה. וגם במקורות בתורה שיש מצוות כיבוש ארץ ישראל, מה כל כך פשוט, כל כך במובן. ותפיכם אשר אמרתם לבא אז יהיה, ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע, המה יבואו שמה ולהם אתננה והם ירשוע, ואתם פנו לכם מוסרו המדברה דרך ים סוף. עד כאן פסוק מם, גמרנו להיום. זה מה יש. תודה רבה.